שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ויאקט, השיחה השבועית עם כבוד הרב חיים דינוביץ'.
שלום.
ברוך הבא, הרב חיים מגיע אלינו לאולפן שנמצא בחדרה מירושלים הרחוקה, וכל הכבוד.
כן, אבל זה כדאי.
זה כדאי,
זה מאוד כדאי.
לנו זה בטח עושה שמח. אנחנו היום נדבר על פרשת בלק, פרשה שבעיניי מאוד מאוד מעניינת ומאוד מסירה עם דברים באמת חשובים, ואתה בטח תגיד שזה אחת הפרשיות.
כל פרשה היא הכי חשובה, אבל הפרשה הזאת היא למעלה מכולם, כי היא באמת, היא כוללת את כל התהליך ההיסטורי מראשית הבריאה עד, כמו שכתוב, ראשית גויים עמלק, אז יש רמז גם על הראשית של הבריאה ועד ביאת המשיח, ואפילו הרבה מעבר לזה. הפרשה הזאת ידוע דווקא בזוהר. הזוהר מדבר הרבה 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 מאוד על הפרשה הזאת. זה דבר פלא, כמעט ספר שלם של הזוהר רק על הפרשה הזאת.
וואה.
כן.
אז שוב, ברוכים הבאים. אנחנו היום פרשת בלק. ובואו נתחיל באמת. אני, לפני שנתחיל בדברים הכבדים, מה שאותי טלטל, ודווקא תפס מאוד, שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מדברים על הגאולה, משיח יבוא על חמור, חמור מוזכר גם פה, ופה בפרשה הזאת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא...
גם בלעם בא על החמור.
נכון. אז זהו, בדיוק.
הוא עכשיו... ראה את עצמו כמשיח למעשה, משיח של שקר כמובן.
נכון. אבל כשאנחנו מדברים על חמור, בדרך כלל זה בנימה מזלזלת, לא מוצדק, אבל מזלזלת. בדיוק. ופה בפרשה, מה שמטלטל, שבפעם הראשונה אנחנו רואים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול להציל חוכמה, להעביר רוח של יכולת ליצור את מנורת האוהל מועד. הוא נותן להם תבונה, מוריד להם חוכמה לאותו בן אדם שהוא בוחר, והוא מקבל את היכולות ואת
ה... בצלל.
כן.
כן.
ופה אנחנו רואים בפעם הראשונה שחיה, שאולי לא נחשבת החיה הכי חכמה, מקבלת יכולת דיבור.
וגם רואה את מה שבלעם בעצמו לא רואה, היא ראה מלאך.
זהו. גם רואה, וגם מדברת, וגם בעלת, לא רק מדברת, אלא מדברת בתבונה.
ברור.
ולמה זה טלטל אותי? כי אמרתי, בוא, זה הקדוש ברוך הוא, וחיה,
ואני... לא, יש בזה מסר עצור.
רגע, לאן זה לקח אותי? זה לקח אותי לרחב הזונה. כי גם שם אנחנו אומרים, זונה? מה?
אבל לא אנחנו רואים... לא סתם זונה. כל המלאכים שבמזרח התיכון הלכו איתה, כך מובא בגמרא.
אז מבחינת, אפילו מבחינת התורה, היא נחשבת נחותה לגמרי, והיא זאת שא' עושה פה מצווה ענקית.
והפכה להיות אשתו של יהושע. יהושע התחתן איתה.
לא יודעתי.
כן, יהושע התחתן איתה, כשהצילו אותה ואת משפחתה, היא הפכה להיות אשתו של יהושע, מנהיג ישראל.
אז אני עכשיו עוד יותר נפעם, ובאמת, אני חושב ש... כשהסתכלתי על רחב הזונה, ומה היא, קודם כל מה היא עושה, איזו שליחות גדולה יש לה, ומצד שני גם היא כמו נביאה, זאת אומרת, היא קיבלה את, זאת אומרת, היא מדברת כמו נביא.
נכון.
היא רואה את מה שהיה, היא רואה את מה שיהיה, והיא בסך הכל רחב הזונה, ואנחנו מבינים שבן אדם לא יכול להתנסה מעל אדם אחר, ולהגיד, את זונה, או אתה בן אדם פשוט, ואני בן אדם עם כובע כזה גדול, אני רב גדול, אני גדול מעליך, הבן אדם הכי פשוט, ואולי החמור הכי פשוט, יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא את, את החוכמה, את התבונה, לדבר, להיות בעל דעה אישית, וכמו שאמרנו, להיות פה באמת גורם כל כך חשוב בכל הפרשה הזאת. ואני חושב שזה מה שאותי טלטל, וגם אמר, עכשיו אני מבין שזה באמת, אין פה באמת, אין פה באמת בן אדם גדול ובן אדם קטן, והקדוש ברוך הוא רואה את הדברים שאנחנו לא רואים, והוא קובע את הדברים, ואנחנו, אסור לנו לשים מעמדות לאנשים, ואולי לחיות, ואולי לרחב הזונה, וכל מה זאת אומרת, אסור לנו להסתכל על המראה החיצוני, אלא רק הקדוש ברוך הוא רואה כליות ולב, הוא רואה את הבפנים, הוא רואה את מה שצריך לעשות, והוא עושה את זה, ואנחנו שופטים תמיד לפי החיצוניות. ואנחנו עושים את זה בקלות,
מאז חטא של אדם הראשון, כן, אנחנו תקועים בחיצוניות ולא רואים את הפנימיות.
בדיוק.
ודווקא בדברים שנראים הכי שפלים בבחינה חיצונית, הם הכי עליונים בבחינה פנימית. אני יכול להביא לך דוגמה מאוד פשוטה, רק כדי לחזק את כל מה שאמרת. הרי מי הם האנשים שבנו את עם ישראל בבחינה רוחנית וגם בבחינה מלכותית? הגוף והנשמה. רבי עקיבא, שהוא למעשה בן גרים, ועד גיל 40 היה שונא את התורה, שונא, כמו שהוא אומר בעצמו. כשהייתי רואה תלמיד חכם, רציתי לנשור אותו כחמור. שאלו אותו תלמידיו, למה כחמור? תגיד ככלב. הוא אומר, לא, הכלב רק קורא את הבשר, אני כל כך הייתי שונא אותם שרציתי גם לשבור את העצמות. והוא עפר להיות הגדול מכולם. רבי מאיר בא מקיסר רומי, ורות ממואב, דוד המלך, צצה של רות שהתגיירה והגיע מהארץ הכי שנואה בתורה, ארץ מואב. ואיפה זה מתחיל, ומתי זה התחיל? עם אבא ששכב עם בנותיו. זאת אומרת שאתה רואה שמצד הגוף, המלכות, מצד התורה, רבי עקיבא, רבי מאיר, או שמעיה ואבטליון גם שהיו גרים, אלו שבנו את עם ישראל, באו מהמקומות הכי 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 שפלים שהיו. מתור החושר הכי 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 גס שהיה.
ואנחנו צריכים ללמוד מזה שאסור לנו, ואנשים עושים את זה. במיוחד רבנים או קהילות דתיות, ואני אומר את זה כביקורת, אסור לנו לשפוט בן אדם,
ברוך.
ולהגיד הוא נחות מאיתנו, אנחנו גבוהים ממנו, בגלל שהוא עד גיל 40 לא ידע כלום, הוא היה כופר, הוא היה...
כן, רבי עקיבא, הפך להיות הגדול מכולם, הוא התחיל ללמוד תורה בגיל 40.
הוא היה בא היום לכל ישיבה, אומר לו, בוא, אתה אחרון, שב בצד, וזה מקומך, וכבר דיברנו...
ריש לקיש היה גלדיאטור ברומא, ריש לקיש.
היה גלדיאטור?
גם גלדיאטור וגם ראש המאפייה הישראלית. הוא היה מאפיונר. כן, מאפיונר ממש. וגם תפסו אותו הרומאים ושלחו אותו לרומא, הוא היה שם גלדיאטור. עד שהוא חזר בתשובה בזכות רבי יוחנן, והפך להיות אחד מגדולי עולם. אדם שכאילו עשרות שנים היה גם רוצח.
כגלדיאטור או בכלל?
כראש המאפייה הישראלית.
אה, באמת?
כן, הוא היה מאפיונר. כן,
וואו.
ברוך.
וכבר אמרנו, אני אזכיר את מה שאמרנו בעבר, שאם יבוא משיח על חמור לבני ברק, אני לא בטוח שיקבלו אותו בחיבוק.
אם הוא יבוא עם מרצדס, יותר קל.
בדיוק.
אבל
בדיוק.
על החמור...
חמור.
לא.
זה פייסי.
אבל למעשה, למה בחרנו בתמונה הזאת של החמור שמאחורינו? הרי מובא בגמרא שרב יוסף, שאחד מגדולי האמוראים, כמעט אין דף בגמרא שהשם שלו לא מופיע, כן? רב יוסף היה אומר, הלוואי כשהמשיח יבוא שאני אזכה לשבת בצל של הצורה של החמור של המשיח. האמורה הכי גדול בתלמוד שאומר, הלוואי שאזכה לשבת, לעמוד, לשבת, בצל של הצורע של החמור של המשיח. אז מי הוא החמור? אז מה הרמז? מה הרמז? אז בדיוק מה שרציתי לענות לך. הרי מובא בספרי הסוד שהאור הראשון, שהקבור גילה את האור ויאמר אלוקים יהי אור, זה לא האור של המזלות כמובן, של השמש והירח, זה מה שנקרא אור הגנוז. הוא גנז את האור, וזה האור של הגאולה. ובספרי הסוד, בזוהר, בדברי הארי, כתוב שאיפה הקשברו הסתיר את האור הזה, איפה הוא גנז אותו? דווקא בתור החומר, בתוך העולם הגשמי. כי הרי כשאתה רוצה להסתיר דבר, שאתה רוצה להיות בטוח שאף אחד לא יחשוב אפילו שזה יכול להימצא שמה, אתה שם אותו במקום שאף אחד לא יכול לעלות על דעתו שזה שמה. אז האור הגאולה דווקא נמצא בתור הגשמיות, בתור החומר. על זה מובא במאמרים של חסידות חב"ד, שלעתיד לבוא, הנשמה תקבל מהגוף. כשהאור הגנוז, שכאילו נמצא בתוך הגוף, יתגלה, אז אנחנו נבין שהגוף למעשה הוא למעלה מן הנשמה. המשפט הנכון הוא, לעתיד לבוא, הנשמה תתפרנס מן הגוף, הגוף יפרנס את הנשמה.
בדיוק הפור.
הכל יהיה הפור. וזה מה שמובא בגמרא, העליונים למטה והתחתונים למעלה. וזה סוד החמור. חמור מלשון חומר. שדווקא הבהמה הכי הכי שפלה, תתגלה כהכוח של המשיח.
עכשיו, מה אנחנו גם לומדים פה? שלא רק אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. גם בלק עצמו, שבא ממקום אחר והוא לא שלנו, הוא מחובר, הוא יכול לדבר עם השם, הוא יכול לברך או לקלל, ממש כמונו. למרות שהוא לא יהודי, ולא שומר מצוות, ולא קשור בכלל לעם שקשור, והקדוש ברוך הוא.
מלך מואב.
בדיוק. אנחנו רואים שאפילו הוא, יש לו, גם, זאת אומרת, ולכן אנחנו לא יכולים לפסול אולי את הדתות האחרות, שאנחנו ככה מיד פוסלים אותם, כי אנחנו רואים שהבן אדם הכי פחות, זאת אומרת, בן אדם שהיינו אומרים, בוא'נה, הם באמת כאילו, איך אנחנו אומרים, ערב רב, או לא יודע איך לקרוא לזה.
הוא הצלע שמידת עם ישראל.
אז הוא זוכה לדבר על הקדוש ברוך הוא, זוכה לברך או לקלל אנשים.
גם בלעם? אתה מדבר על בלק או על בלעם? למעשה שני...
סליחה, לא, בלק.
לא, אתה התכוונת על בלעם, אבל...
בלעם התכוונתי, כן.
אבל גם בלק בנה מזבאר והקריב קרבנות לקדוש ברוך הוא, כמובן בפרשה. כן. בלעם אמר לו, כאילו, לעשות מזבאר...
נכון, נכון.
ולהקריב בהמות, לא לפסלים שלהם, לקדוש ברוך הוא.
כן, כן. אני דיברתי באמת על בלעם, אתה צודק.
כן.
התכוונתי על בלעם, שבאמת הוא...
אבל זה אותו דבר, שניהם כביכול היו מחוברים לקדוש ברוך הוא. כאילו בגישה שלהם, לא בגישה היהודית, אבל הם ראו את עצמם כמחוברים למקור האמיתי, שהוא הבורא עולם. גם בלק וגם בלעם. עכשיו אני רוצה להוסיף, דווקא, אנחנו עוד רואים דבר פלא מהפרשה הזאת. מאיפה יוצאת מלכות ישראל האמיתית, רות, דוד המלך, עד המשיח, מבלק? הרי רות הייתה ביתו של עגלון, מלך מואב, ועגלון היה צצה של בלק. יוצא שהנשמה של רות הייתה כלולה בתור בלק. ואם רות הייתה כלולה בתור בלק, אז גם דוד וגם משיח. מה אנחנו מבינים מזה?
וואו.
שדווקא האדם שרצה להשמיד את עם ישראל, לקלל את עם ישראל, היה נושא בתוכו את מלכות ישראל.
נכון.
כי המלכות האמיתית יצאה ממנו.
לא נתפס.
מה אנחנו מבינים מזה? זה בדיוק מה שהתחלת לומר. שאין, גם בתור השקר מסתתר אמת עצום. גם בתור, למה חזל, או יותר נכון, חכמי הסוד קוראים את הרע הקליפה? כי הקליפה היא חלק מהפרי. יותר מזה, הקליפה עוזרת לפרי לגדול ולהתבשל. בלי הקליפה, הפרי לא היה יכול להתבשל ולגדול.
נכון.
זאת אומרת שהקליפה עוזרת לפרי להשיג את המטרה שלו.
נכון.
מכאן אתה מבין שהטוב חייב להיות כלול בתור הרע, והרע כקליפה עוזר לטוב להשיג את המטרה שלו. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא רצה שדווקא מלכות ישראל תהיה קודם כל בתור בלק.
ואנחנו כבני אדם לא מבינים את דרכי האל ואת התבונה שלו. ואם היינו כבני אדם, אני ואתה, בתקופה של בלק, אנחנו רואים, הוא רוצה להשמיד את ישראל, יש לי הזדמנות, אני ארוג את בלק. הייתי משמיד את כל שושלת ישראל.
וזאת הסיבה שדווקא הפרשה הזאת, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תיגע במואב, אל תתקרב אליהם. אל תעשה איתם מלחמה. אבל הוא לא הסביר למשה למה, כי הקשבור ידע, אומר רשי, שכל מלכות ישראל עתידה לצאת מבלק. אז אם תהרוג אותו, אז איבדנו את הכל.
נכון.
אבל הם ראו אותו כאדם רשע גמור. אבל הרשע הזה, כלפי חוץ, היה נושא בתוכו את המשיח בעצמו.
וואו.
זה פלא עצום. בשביל זה אמרתי שהפרשה הזאת...
היא מטלטלת. יש בה המון דברים שאנחנו לא מצפים לראות אותם, וזה בכלל כאילו באמת לחשוב על האויב שיש לו חשיבות, אסור לגוע בו.
תשמע, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, הרי בתוך מי עשיו התגלגל? בתוך דוד המלך. ודוד המלך מתגלגל בתוך המשיח. זה דברי הארי הקדוש. יוצא שהמשיח הוא גלגול של עשיו. עשיו, האחי האנטי, אנטי יהודי, אנטישמי, שרדף אחרי יעקב, שלח את אליפס כדי להרוג את יעקב, ומעשיו יוצא מי? מי הנכד של עשיו? המלאק. הרי המלאק הוא בנו של אליפס, שהוא בנו של עשיו. יוצא שלמעשה עשיו הוליד את אליפס שהוליד את המלאק. והנשמה שלו התגלגלה בתור דוד המלך. ובסוף בתור המשיח. זאת אומרת שהמשיח הוא התיקון של עשיו.
וואו.
זה דברים נוראים שאנשים, למרות שלומדים, אבל לומדים, אבל מהשפה ולחוץ, לא מבינים את מה שלומדים.
אני לא חושב שהרבה אנשים יודעים את מה שאמרת כרגע.
כן, אבל זה לא
מספיק. גם לא תלמידי חכמים. הם לא מדברים על זה, הם לא עוסקים בזה.
לא, כי זה פלא פלאים. מאיפה אנחנו יודעים שדוד המלך היה גלגולו של עשיו? שמואל הנביא. כשהוא ראה את דוד, והשם אמר לו שהוא יהיה המלך, הוא צעק ואמר, מה? עשיו אתה רוצה להמליך על עם ישראל? עשיו, אדמוני? הוא ראה שנשמת דוד היא נשמת עשיו. נכון שדוד התחיל את התיקון של עשיו, אבל פי כן המקור של דוד זה עשיו. אז הוא צעק, לא קיבל. מה, אתה רוצה להמליך את עשיו על עם ישראל? זה המלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, יש הבדל. כי עשיו עושה את הכל על דעת עצמו, והוא יעשה את הכל על דעת סנהדרין. זאת אומרת שכן הוא עשיו, אבל עשיו מתוקן. אבל אף על פי כן, מה אתה רואה מכאן? כמו שרות יצאה מבלק, דוד יוצא מעשיו, המשיח יוצא מעשיו. מה אנחנו רואים מכאן? שכל שהרע יותר גדול, יותר הוא נושא בתוכו את הטוב שיתגלה לעתיד לבוא.
אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, כי אנחנו לא יודעים את החשיבות הכוללת שלו.
כן, ברור. אתה יודע שלפני הרבה הרבה שנים זכיתי ללמוד חברותה עם הנין של טרוצקי?
וואה?
כן, הנין של טרוצקי.
איפה? כן. בישראל?
כן, בבני ברק. כן, בישיבה סלובודקה. לא, זה לפני הרבה הרבה שנים. כן, נפגשנו ושאלתי אותו מה השם שלך, הוא אמר לי בורנשטיין. כי השם המקורי של טרוצקי היה בורנשטיין. אז הוא אמר לי, אתה יודע מאיפה, מי היה סבא רבא שלי? אמרתי לו, לא, מאיפה, אני לא מכיר אותך. הוא אומר, טרוצקי, שמעת על טרוצקי? מה, אני אמר, מה, אתה הנין של טרוצקי? כן, הוא אמר לי שהסבא שלי כבר התחיל לחזור בתשובה, לא ממש, אבל התחיל, ואבא שלי, כן, אבא שלי, הוא כבר חזר בתשובה לגמרי.
שאלה.
אז מטרוצקי, אדם שהיה כל כולו כביכול אנטי תורה, קומוניזם, בולשביק, ממנו יצא נין שלמד תורה בבני ברק. ואני זכיתי ללמוד איתו בחברותה.
או שהוא זכה ללמוד איתך.
או, בסדר. אז אתה רואה? כן. זה דברים... אז איך אנחנו צריכים להתנהג עם כל הרע הזה? אבל להילחם נגדו, לא להילחם נגדו, מה אנחנו עושים?
שאלה טובה. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שנסתרות דרכי האל, ואנחנו צריכים תמיד להבין שאנחנו לא יכולים בעצמנו להיות השופטים.
כן, אבל אני שואל אותך, אפל פי כן, יש, עומד מולך אדם רע שרוצה להזיק לך. חזל אומרים, הבא להורגך השכם והורגו. למרות שקל לה, כשבור אמר למשה, אל תיגע בבלק, אל תיגע במואב. כי הוא קיבל הוראה כאילו מלמעלה. אבל אם אין לך את ההוראה הזה, אתה רואה אדם שרוצה להשמיד אותך.
האינסטינקט אומר, וגם התורה אומרת...
התורה אומרת, הבא להרגך השכם והורגו. אבל מצד שני, ייתכן שאולי אור גדול יצא מהבן אדם הזה, כי דווקא הוא קליפה רעה. אתה יודע שזה בדיוק מה שכתוב על גבי משה, כשהוא רצה להרוג את המצרי, שהיה מכה את היהודי, רש"י אומר שמשה ברוע הקודש ראה את כל ה... דורות שעתידים לצאת מהבן אדם הזה, הוא ראה של... מה?
מהמצרי.
מהמצרי, הוא ראה ברוע הקודש של כל הדורות שעתידים לצאת מהמצרי הזה, היו כולם רשעים, ואז הוא החליט להרוג אותו. אבל אם הוא היה רואה שאפילו ב-500 שנה יצא איזה צדיק, הוא לא היה רואה אותו. זה רש"י מפורש בפרשת שמות. מכאן אנחנו רואים, אין לנו את הרוע הקודש הזה, אבל ממשה לומדים שגם מאדם רע יכול לצאת דבר טוב, שיצדיק את ה, את ה, את ה, את ה, כאילו, את ה, את הקיום שלו, את הרחמנות עליו.
תראה, זה, למה זה, למה זה, למה זה נראה לי דומה? כל הזמן אמרו לי, תקשיב, מתי הכוכבים מנצנצים? כשיש ברקע שחור.
נכון.
חושך. מתי האור בולט? כשיש, אם היה הכל אור, לא היה אור. לא היינו רואים בכלל את הכוכבים. לא היינו רואים את האור. הוא צריך רקע של חושך. לכן, המהות של הכל, של הטוב ושל הרע, של האור ושל החושך, היא כל הזמן להיות ביחד, כדי שהאור יבלוט.
ויהיה ערב, ויהיה בוקר. כדי שיהיה הבוקר, קודם צריכים לעבור את,
נכון,
את הערב.
בדיוק. וזה אותו דבר עם אותם אנשים רעים, שליליים, שרוצים להרוג אותנו, שכנראה שאם היה פה רק טוב, ורק אנשים טובים, אז אנחנו לא היינו באותו מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ואנחנו צריכים את ה... למרות שפה...
תשמע, מה שאתה אומר כתוב מפורש, שהגאולה תבוא כשעם ישראל יחזור בתשובה. או שבמקום שבעל תשובה עומד, אפילו צדיק גדול, צדיק גמור לא יכול לעמוד. מה הכוונה בעל תשובה? שהחושר הופך להיות אור, הרע הופך להיות טוב. והגאולה תלויה דווקא בזה שאנחנו נצליח להבין שדווקא הגאולה תלויה דווקא ברע. בזה שהרע מגלה את הפנימיות שלו, והפנימיות שלו היא טוב. לא הצדיקים יביאו את המשיח, אבל לתשובה.
כן, אנחנו דיברנו על זה שאני אני, אני מתחבר לזה לגמרי. זאת אומרת, אין ספק שהרבה יותר קשה. בוא נגיד ככה, החיבור יהיה הרבה פחות עמוק, בדרך כלל, אי אפשר להכליל, אבל הרבה פחות עמוק לבן אדם שגדל בתוך בית שומרי מצוות, בתוך בית של רבנים גדולים. הוא גדל לתוך זה, זאת אומרת, הוא לא מכיר ואין לו בחירה בכלל בין טוב לבין רע, הוא רק בטוב. בן אדם שיודע עכשיו מה זה לנסוע בשבת, מה זה לבקר בכל הארץ, לבלות בדיסקוטקים, לעשות במרכאות חיים, ואומר, אני עכשיו שם את הכל בצד, ואני מתגבר על היצר, ועובר לעשות את הדבר השני, הוא צריך הרבה יותר גדולה, ומה שקורה פה, שכדי להיות עם אותה גדולה, הוא צריך להגיע להרבה יותר עומק של, של אמונה.
לגלות את הפנימיות שלו,
כן.
שהייתה נסתרת לגמרי.
החיבור שלו יהיה הרבה יותר עמוק, ברור. וזה בדיוק מה שנאמר פה, שחוזר בתשובה, הוא הרבה יותר גדול מאשר זה שגדל, זאת אומרת, מבחינתו אין קושי, הוא על אוטומט.
אתה יודע מה שזה כאילו מזכיר לי, ואני חושב שכדאי לדבר על זה עוד. למעשה, הטעות החמורה שטוב, היא כבר לא קיימת היום כמו לפני 100 שנה, אפילו יותר, אבל כשכל התהליך התחיל עם הרצל ועם הציונות החילונית וכו' וכו', אז רוב הציבור השומרי תורה ומצוות אמרו, לא ייתכן שזה ראשית גאולתנו. לא ייתכן. אנחנו לא מסכימים, לא רוצים להיות שותפים לפרויקט הזה. זה הולך נגד התורה, נגד השם. כן, אנחנו מחכים למשיח שיבוא אדם עם שטרמל, פאות וזה, ועל חמור לבן, והוא יגאול אותנו. ולכאורה, לפי מה שאנחנו רואים בבלק, שהמלכות האמיתית הייתה כלולה בתוך האדם הרע הזה שרצה להשמיד אותנו, כן, הוא אמר במפורש שרוצה להשמיד את עם ישראל, או כמו שאמרנו על רבי עקיבא, או על רבי מאיר, רבי מאיר היה למעשה, טוב, יש כמה גרסאות, אבל הוא בא ממש ממשפחת הקיסח. רבי מאיר, שונא היהודים, אונקלוס גם. אונקלוס, שתרגם את התורה.
כן.
הוא גם כן, היה אחיינו של, של הקיסר. ו, ושם היה ואפתליון, שהיו, 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 כן, הם יצאו מסנחריב, שהגלה את עשרת השבטים. שם היה ואפתליון, הרבנים של, של שמי והילל. הם באו מסנחריב, שהגלה את עשרת השבטים. וכמו שחזל אומרים, מבני בניו של אמן, המלאק, למדו תורה בבני ברק. אז אתה רואה למעשה שזה זה הפלא שאני לא מבין עד היום. הרי יש מאות אלפי לומדים שלומדים את התורה, שהם ראו שהמשיח בא מאבא ששכב עם בנותיו, או מיהודה שהלך עם זונה, כביכול, לפי מה שהוא הבין.
כן.
או יהושע שהתחתן עם האישה הכי הכי זונה שבכל העולם.
זה כתוב, זה כתוב, לא ראיתי את זה.
כן, זה בתורה שבעל פה. שהוא התחתן איתה. בגמרא, במדרש וזה. אז הוא התחתן עם האישה הכי, לכאורה, הכי מכוערת שיש בעולם מבחינת הגוף והמידות שלה. נכון, היא חזרה בתשובה, אבל אף על פי כן, להיות אשתו של מנהיג ישראל, תלמידו של משה רבנו? נו, בסדר, חזרת בתשובה, בסדר, אבל להיות אשתו של יהושע. אז מה אנחנו רואים מכאן? כל התורה אומרת לנו שדווקא הטוב האמיתי יוצא מהרע האמיתי. אז אני שואל את עצמי, כבר שנים, איך הרבנים לא ראו שכל התהליך של הציונות החילונית, ברור שהיא כביכול נגד התורה. אבל סוף כל סוף, זה הסוד של וירא ויבוקר. אי אפשר להשיג את האור בלי לעבור את החושר. אי אפשר להגיע לרות בלי לעבור דרך בלק. אי אפשר להגיע לרבי עקיבא, אם אנחנו לא עוברים דרך אדם שרצה לנשור את התלמידי חכמים כמו חמור.
אתה יודע למה?
אז למה לומדים ולא רואים את האמת?
כי הם לא לומדים את זה. הם לא מדברים על זה. הם לומדים המון דברים. אני הרבה פעמים אומר שללמוד תורה, זה לא רק להגיד אני לומד תורה. אלא בוא תכוון לדברים. לפעמים בן אדם יכול להתעסק עכשיו חודשים בהלכות הסוכה ובגובה אבל זה בסדר, זה גם טוב. אבל בואו נתעסק כרגע במשיח, בגאולה, בדרך, איפה אנחנו תקועים. אנחנו רוצים שהוא יבוא, אנחנו יודעים שהוא קרוב. במקום שמתעסקו כולם ויכוונו את הלמידה שלהם לדבר הזה. אם היו עושים את זה, היו מדברים על מה שאנחנו מדברים כרגע. הם לא עוסקים בזה. אם נלך עכשיו ונטל בכל הישיבות, לא נמצא תלמידים שיושבים ודנים בדבר הזה. ואם הם לא לומדים...
מחכים למשיח, הוא יבוא.
אז לא, אם אתה לא מתעסק עם זה, ואתה מתעסק בכל הדברים, בוא נגיד, לא שהם מבוטלים, אבל הם פחות דחופים כרגע, פחות חשובים, אז אתה לא תגיע לעולם, לגילוי האמת ולגילוי הדרך להתחבר למשיח ולגאולה. אתה לא תגיע, אתה לא עוסק בזה. כל מה שאמרת כרגע, אנחנו נטייל אני ואתה, תיאורטית, בכל ואני אומר, אנחנו נגיד את הדברים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תלמידים, תלמידים, יושבים, לומדים, מבוקר עד ערב.
אם אנחנו נעיז לומר באיזה, כאילו, במקומות האלה שהרצל הוא ראשית גאולתנו, הם יגדו מה, אדם שאפילו לא שמע תורה ומצוות, לא שמע שבת, לא אכל כשר, הוא ראשית גאולתנו. אז תגיד לו, בסדר, ומה עם בלק? הוא לא ראשית גאולתנו? בלק שרצה להשמיד את עם ישראל? הוא לא היה נושא בתוכו את רות ואת דוד ואת המשיח? ועשיו? לא יתגלגל בתור דוד המלך? אז אתה לומד תורה או אתה לא לומד תורה?
אתה לומד, אבל לא את הדברים, לא את הדברים שאתה אמור לעסוק בהם כרגע. צריכים לתת סדרי עדיפויות. אני לא חושב שמישהו נותן אותם. אני הרבה פעמים הייתי מצטרף לאבא של אשתי, בן מנחה לערבית, לשיעור תורה שמישהו מעביר, והייתי אומר, למה? למה להתעסק בדברים השולים של השם, ואני אומר, יש דברים הרבה יותר חשובים, אתם לא נוגעים בהם. ואני, כמי שלומד גם את ה... זאת אומרת, קודם כל, אני כעסתי על זה, שאף פעם לא ראיתי שם מישהו מדבר חוץ מבתורה, גם על התנך כולו. והתנך, תורה נביאים כתובים.
נכון.
יש בו הרבה דברים שאני נפעמתי מהם, אני פשוט...
ובפרט, מאז שחזרנו לארץ, אנחנו חייבים להכיר את התנך. כי זאת ההיסטוריה שלנו.
הם לא עוסקים בזה, הם לא נוגעים בזה, הם לא מגיעים לזה. ואתה אומר שיעורים על שיעורים על שיעורים, אין ספור שיעורים, ואני שואל אותם שאלות על התנך, אני אומר, זה אנשים שמתפללים יום יום, אנשים יהודים, כאילו בשומרי מצוות, עד הסוף, מאמינים לגמרי. אין מצב שלא עושים את המצווה, כל התרי"ג מצוות. אבל אתה אומר, מה אתם יודעים על התנך? לא יודעים. כי האור שמעביר את הפרשת השבוע, או לא פרשת השבוע, את השיעור השבועי הזה, הוא לא מדבר על זה אף פעם. הוא בעצמו לדעתי לא יודע. ואתה אומר, אבל יש פה כל כך הרבה חומר, בוא נראה מה חשוב ומה לא חשוב.
כי על זה כבר דיברנו הרבה עוד. זה מה שנקרא, התורה הפכה להיות דת. דת זאת אומרת רוחניות מנותקת מן המציאות. והיא לא התורה האמיתית. התורה האמיתית מחוברת לאקטואליה, מחוברת להיסטוריה, מחוברת לעולם התחתון. זאת התורה האמיתית. אבל התורה האמיתית נעלמה לגמרי. והדת החליפה את התורה. זאת אומרת, גישה מאוד רוחנית, מאוד שמיימית, מאוד מנותקת מן המציאות. ואולי זאת הסיבה שהרבה לא לומדים את, את הנביאים וכתובים, כי הנביאים וכתובים מדברים כאילו יותר בפן ההיסטורי, בפן הגשמי יותר כביכול. כן. אין שם הלכות, אין מצוות, זה ההיסטוריה היהודית. כן. אז אנשים מחפשים יותר את, את הגישה הרוחנית, גרדה. כאילו רק את הגישה הרוחנית, ובנך אין ציוויים, אין מצוות, אין הלכות, זה רק היסטוריה. וזה לא מעניין אותם. למה? כי יש להם רק קשר לדת, לא לתורה.
נכון, ואז אנחנו אומרים, אם אתה לא עוסק בדברים החשובים האלה, אתה לא תמצא את התשובות שאתה מחפש. כי אתה צריך לעסוק בזה. צריך, אם תלמידי חכמים יעסקו בדברים החשובים האלה, יש סיכוי שהם הגיעו לפתרונות הנכונים, אבל אם לא דנים בזה, אז הם הגיעו ל... אני עוד פעם, אני לא מזלזל, אבל הם הגיעו לדיוק לגבי הסוכה, וכל החוקיות שלהם.
לא, הם גם דברים חשובים, אבל הם רק חלק מהתורה.
והם לא...
זה לא כל התורה.
נכון, אבל הם לא... אם הייתי שם את כל הדברים על השולחן, ואומר, מה כרגע חשוב לי? אני לא הייתי עושה כרגע בסוכה עצמה, ודן בה לעומק של עניין, ואפשר לדון בשנים.
אתה יודע, פעם הייתי ככה יושב בבית הכנסת, לפני הרבה הרבה שנים, והיה רב שנתן שיעור בין מנחה לערבית, זה היה בערב שבת, והוא אמר, אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא ארבע אמות של הלכה. אז הרמתי את היד, והוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אני יכול לשאול שאלה, או להדגיש זו נקודה? שכחת את תחילת המשפט. כתוב, מיום שנרחב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. זאת אומרת שהעניין שאנחנו עוסקים רק בהלכה, הוא תורת הגלות, תורת החורבן. כי הרי חזן אומרים, מיום שנרחב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהצמצום הזה שצמצמנו את התורה, רק הלכה, 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 זה למעשה תוצאה מהחורבן. שאיבדנו את התורה האמיתית. ועכשיו שחזרנו, כשאמרתי לו את זה, הוא כעס עליי. הוא אמר, כי הוא לא יכול כאילו להסתור את מה שאמרתי, כי הרי הוא התחיל את המשפט באמצע. אין לו לה, כשאמרו לה 400 של הלכה, אמרתי לו, זה לא נכון. מיום שנרחב את המקדש.
אז איך הוא התמודד עם זה? הוא יצא מזה.
אבל מה אנחנו רואים מכאן? בדיוק מה שאמרת. אני מחזק את מה שאמרת. העניין הזה שאנחנו לומדים רק שוח שנגר את הפרה, וכל העניינים האלה, זה תורת הגלות. וכל שכן עכשיו שחזרנו לארץ ישראל, אני חס ושלום לא אומר שלא צריכים ללמוד את הגמרא ואת ההלכה, חלילה וחס. אני אומר שצריכים להוסיף גם את כל הפנים החדשות, שדווקא מאז שחזרנו לארץ ישראל, אנחנו צריכים ללמוד את הנר וללמוד את תורת הגאולה, ומה שנקרא תורה מציון. כי אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת הגאולה. ושוח שנגר את הפרה לא יכול להכין אותנו לקראת הגאולה.
נכון.
יש המון 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 דברים שאנחנו לא לומדים אותם ולא מבינים אותם, עד כדי כך שעד היום חלק חשוב מהעולם התורני אומר שהציונות זה הדבר הכי רע שיש בעולם, ואם לא היו הציונים אז המשיח כבר היה מגיע מזמן. אז אני אומר, אתם לא מבינים כלום מהתורה. כי בלי אבא שהיה שוכב עם בנותיו, לא היינו זוכים לרות. ובלי בלק, לא היינו זוכים לדוד המלך. ובלי אדם שרצה לנשור את התלמיד החיים כמו חמור, לא היינו זוכים לרבי עקיבא. ובלי הקיסר הרומי, לא היינו זוכים לא לאונקלוס ולא לרבי מאיר. אז אנחנו צריכים לעבור דרך החושך כדי להשיג את האור האמיתי.
בדיוק.
ואת החלק הזה לא לומדים. וזאת הסיבה שעד היום מתנגדים ולא מבינים את התהליך ההיסטורי.
כדי להציג את האור צריכים להזכיר גם את החושך, ואני זוכר שראיתי בתורה, באחת הפרשות, מדובר על משכב, לא תשכב עם בהמה, לא תשכב עם אשת אחותך. אתה קורא את זה ואתה אומר, זאת התורה, זה בתוך התורה. זה דברים של תועבה שכתובים בתוך התורה. אבל איך להציג את הדרך הטובה של האור בלי להציג את החושך? זאת אומרת, זה לא וזה כן. זאת אומרת, זה בלנס שחייב להיות קיים. אז בתורה כתובים דברים נוראים שאנחנו מצטמררים אפילו, לא יכולים לקרוא אותם, אבל זה כתוב, כי אנחנו מבינים את המשקל של החושך והאור, תמיד ביחד.
וכל שכן, ואני לא רוצה להדגיש יותר מדי, אבל כל שכן שאנחנו יודעים, שהרי מי קורא את הפסוקים האלה? לא רוב עם ישראל, דווקא אנשים לומדי תורה וזה. אז מה הם צריכים לקרוא, לא לשכבים בהמה? מה זה שייך להם? אז כנראה שהתורה היא תורה אמיתית, והתורה יודעת שכמה שאדם יכול להיות גדול, גם הוא בסכנה, גם בעניינים האלה.
כן, כן. כן.
כי התורה היא אמיתית, התורה מגלה את האמת. והתורה לא מפחדת לומר שגם תלמיד חכם יכול ליפול בדברים כאלה.
כי אדם הוא אדם.
כי אדם הוא אדם. כן.
כן. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית.
טוב.
אנחנו בכוונה עושים אותה, אגב, קצרה יותר מבדרך כלל. בשבילכם, כי אנחנו יודעים ואנחנו מבינים, למרות שהיינו רוצים...
כן, חצי שעה זה טוב.
כן, היינו רוצים, והיינו יכולים להמשיך לדבר כל הלילה, עד קריאת שמה של שחרית, איך שאומרים.
בפרשה הזאת אפשר לדבר אלפי שנים.
נכון, אנחנו עוד רק נגענו בקצה שלה.
כן.
יש עוד הרבה מה להגיד בה, אבל אני חושב שחשוב...
אז אולי המשפט האחרון, כדי לסכם את כל מה שאמרנו עוד, להבין פעם אחת ולתמיד, ש... ברור שהרע הוא לא טוב, אבל לא לדחות אותו לגמרי. כי בדרך כלל, דווקא הטוב הכי גדול נמצא דווקא בתוך הרע. אז נכון שלא צריכים חס ושלום להימשר אחרי הרע, אבל לדעת שאנחנו לא מבינים את מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ודווקא הוא מסתיר את הטוב דווקא בתוך הרע.
ואני אגיד עוד דבר, שכל מה אני חושב עליו, אני אומר לעצמי הרבה פעמים, שהרי יעקב מאוד אהב את יוסף. והוא התאבל עליו ובכה ימים ולילות על אובדן הבן שלו, שהוא בטוח שהוא באמת נטרף. ואני אומר לעצמי, אם היו מגלים לו, הקדוש ברוך אחרי לגלות לו, תקשיב, הוא בכלא, ואם הוא היה הולך ומציל אותו באיזושהי דרך, או של דיפלומטיה, או של מלחמה, ומציל אותו, אז כל התהליך הזה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא פה, ואמר לאברהם אבינו כשהוא הרדים אותו, עוד 400 שנה בני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול.
הוא היה, כן.
אז כל התהליך הזה בעצם...
הוא היה מקלקל את כל התהליך הזה.
בדיוק. אנחנו מבינים שהדבר הרע הזה, שיוסף נמצא המון המון שנים בכלא, מסכן מתחת לאדמה, יש לזה תכלית בתוך כל הסיפור הגדול.
לצאת מלך. מזה הוא יצא מלך. משל על מצרים.
והביא את כל 70 בני משפחתו, כשהיו ברעב, בואו תחיו פה באושר גדול במצרים, אבל גם עוזר להגשים את כל הסיפור הגדול של יציאת מצרים וכו' וכו'. ולכן אם אנחנו כבני אדם, שלא מצליחים לראות את התמונה המלאה, היינו אומרים, בוא נציל את יוסף. או כל מה שנראה לנו, במשל של יוסף, בגובה העיניים, בוא נעשה את הדברים שנראים לנו הכי טוב לעשות אותם. אנחנו לא מבינים את התמונה הגדולה, ואל לנו לחשוב. ולבצע גם דברים שיכשילו פה את הגאולה הגדולה, את הדברים שנסתרים מאיתנו, ואנחנו לא מבינים את החוכמה הגדולה שבאת.
זה מה שהפסוק אומר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי אל תנסו להבין אותי. וזה למעשה סוד פולחן האגו, שהאדם חושב שהוא מבין, יודע, והוא מסרב לראות את התמונה הגדולה. איזה הוא חכם הרואה את הנולד.
בדיוק.
וחכמים כאלה, יש אולי אחד, שתיים בכל דור ודור.
נכון.
חכמים אמיתיים שמחפשים את התמונה הגדולה, ולא להצמצם בתור הראייה המצומצמת שלהם. זה טוב, זה רע, זה בסדר, זה לא בסדר.
בדיוק, בדיוק. מתעסקים בתפל ומתעסקים בו בטירוף. זה לעשות, זה לא לעשות, זה לעשות. כל מהבוקר עד ערב, בן אדם הולך, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מוסר, זה מוקצה, זה לא מוקצה. איפה? אתם מתעסקים בשוליים של השוליים של השוליים, והופכים את הבן אדם, כמו שאמרנו, לכבס, יש לו פה גדר ופה גדר, ככה תלך עד שתמות. וזה בדיוק הפוך מתכלית הבריאה, מתכלית יצירת האדם, שיש לו שכל, ויש לו אמונה, והוא... וכל החופש שלו, וזכות הבחירה שלו בין טוב לרע, זה הכל, אתם הופכים אותו לבן אדם שלא חושב.
כן, הוא כבר לא חושב. יש לו את השולחן ערוך שלו, והוא הולך...
אלה החוקים.
שוב, אנחנו לא אומרים חלילה וחלילה שלא צריכים לשמור ממש כעל החוט השערה, על כל ההלכות. אנחנו רק מוסיפים שהחלק הזה הוא חלק מהתורה, אבל הוא לא כל התורה כולה. ורוב התורה נעלמה לגמרי במשך כל הגלות, וצמצמנו את התורה בדברים שלא נותנים לנו את החוכמה האמיתית לראות את הנולד ולהשיג את התמונה הגדולה, להבין את ההיסטוריה, להבין את האקטואליה, להבין את התהליך האלוקי.
אני אומר עוד דבר, אנחנו כבר בסיום, אנחנו כבר נסיים, אבל עוד דבר חשוב להגיד אותו. תראה, אם אני מרגיל את הבן אדם מראשיתו לאותם גדרות שאני שם, של אסור ומותר, אסור ומותר, ולא אתה מחליט, הרבנים החליטו, אני מרגיל אותו לא לפתח את המחשבה, לא לפתח את הדעה, לא לפתח את העצמיות. אתה לא לומד להתפתח, אתה לומד לעשות את מה שאמרו לך, מבלי לחשוב, מבלי להיות עצמאי, מבלי להיות עם דעות משלך.
מה היה התנאי כדי להיוולד כעם ישראל? לשחוט את הכבש, לשחוט את השה. מה זאת אומרת לשחוט את השה? תפסיקו להיות כבש. תהיו בני אדם. זה המעשה שהוציא אותנו ממצרים. וכיוון שידוע שיציאת מצרים מתחדשת בכל יום ויום, עד הגאולה האחרונה, שהיא למעשה כביכול התכלית של יציאת מצרים, אז אנחנו צריכים בכל דור ודור לשחוט את הכבש שבתוכנו. להיות בני אדם. ולא להוריד את הראש, והרב אמר, הרב אמר, הצדיק אמר, הרבי אמר, ומי אני בכלל?
בדיוק.
וכמו שתמיד אמרתי בהרבה שיעורים, בגמרא, אתה רואה שכל התלמידים היו חולקים על פי רוב גם על הרב שלהם.
הייתה להם דעה משל עצמם.
ריש לקיש עם רבי יוחנן, ואתה רואה ש...
למה? כי היה מותר להם.
והרבנים אהבו את זה. הם רצו תלמידים כאלה שהם לא כבשים. ואת ה... את היחס האמיתי בין רב ותלמיד, איבדנו אותו כבר אלפי שנים. הרב אמר, נקודה, מי אני? אני כלום.
קיבינו את האור של התלמידים.
כן. טוב עוד.
חברים,
תודה רבה.
תודה רבה לכם. אנחנו מקווים שנהניתם. אני נהנה מאוד.
גם אני מאוד.
ובעזרת השם נהיה פה בשבוע הבא. תודה לכם שצפיתם ושיהיה סוף שבוע מושלם. להתראות.